רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
אז ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, ואיתי היום גילי יובל, היא משוררת של עולם העבודה החדש. היא התארחה כבר בעבר לפני המון המון פרקים בפרק 16 עם קראנו לזה והעבד הזה הוא אני, היא גם הוציאה ספר בזמנו והפעם עם הקובץ. היא יוצאת דופן, כלומר במה שהיא עושה היא מאוד יצירתית וחדשנית. מזמין לעקוב אחריה והעבד הזה הוא אני ובכל הרשתות החברתיות לחפש גילי יובל. היא פשוט גורמת לי לצחוק מדי שבוע ולטעות על הקנקני ועל עתידי מדי כמה ימים גם מה הולך להיות. אז גילי, תודה רבה שאת שוב פה, לכבוד הוא לי.
עם כזאת הקדמה, איך אפשר שלא? תודה לך, תודה שאתה מארח אותי לשיחה נוספת.
בשמחה ענקית, לכבוד הוא לי, כי קודם כל תמיד נהנה לדבר איתך, דבר שאני נהנה מאוד לקרוא אותך, שתי חוויות שונות לחלוטין, ואני רוצה שתציגי את עצמך למי שלא מכיר ולא שמע את הפרק הקודם.
אוקיי, אז אני גילי יובל, ויש לי מבחר כובעים, אבל אני חושבת שאני אציג את עצמי באמת כמשוררת של עולם העבודה העכשווי, כי לשם הדבר הזה נתכנסנו היום. אני בעצם האישה מאחורי עמוד הפייסבוק והעבד הזה הוא אני, שקיים משנת 2016, שבו בעצם אני מפרסמת שירים סטירים על עולם העבודה, העכשווי, המשתנה, החדש, הישן, המגוון, המבלבל. זה התחיל כאיזשהו תחביב צדדי, בתקופה שהתחלתי לעבוד כאן בלונדון, אני גרה כאן כבר 9 שנים, אני באה מתחום של שיווק ותקשורת ומתחום של אומנות, עשיתי תואר שני באוצרות ועבדתי במשך 6 השנים האחרונות כמנהלת גיוס הכספים של מוזני אומנות בישראל כאן בבריטניה, ניהלתי עמותה, ולפני 2 שנים יצא הספר שלי הפעם עם הקובץ, ש... בעצם הוא מיטב הקטעים שפורסמו בעבד הזה הוא אני, ב6 השנים שבהן הוא היה קיים, ומאז בעצם החיים שלי לקחו איזשהו שיפט, הספר מאוד מאוד הצליח גם מבחינה מסחרית וגם מבחינת הדלתות שהוא פתח, התחלתי להתעסק יותר ויותר בעולם העבודה העכשווי, גם בחוויות עובדים, גם בחוויות של ארגונים, גם באורך החיים הזה, כך גם נמצאתי איתו על ציר בריטניה-ישראל, זה הפך להיות סדרה של הרצאות שמתעסקת בהומור ומוטיבציה בעולם העבודה העכשווי, בסטורי טלינג, יצא לי גם להתעסק לא מעט עם יוצרים עצמאיים, מימון המונים, הוצאות עצמיות ודברים כאלה. אז עכשיו אני מפלסת את דרכי המקצועית, אני אגיד קצת מחדש, אני עצמאית מזה 0.5 שנה, כבר לא מנהלת עמותה, אבל עדיין קשורה אליה כפרילנסרית, ועובדת בימים אלה ממש קשה מאוד על הוצאת הספר השני שלי, שגם הוא יהיו בו שירים על עולם העבודה העכשווי, ויצא לאור במהלך 2023.
אז גילי, אולי ניתן למאזינים והמאזינות איזושהי טעימה, איזושהי רגע להבין על מה אנחנו מדברים?
הנה טעימה מתוך הספר שנמצא כרגע במימון המונים ב-Head Start, אני מאוד אשמח לתמיכתכם. יאללה, טוב, שיר שנקרא מהפכת המידע. הדשבורד של אפליקציית הריצה מסמן האטה ב2%. הארנק הדיגיטלי מדווח על פריצה, חריגה בתקציב בזבוזים. יישומון שמודד לי את שעות השינה, גוגל סופר צעדים, QR קוד שבודק את איכות התזונה מוודא עמידה ביעדים. לא השאירו מקום לקפריזה, לא מרשים לי להיות מטורף, לא צריך פרויד ולא אנליזה, כי פשוט הפכתי לגרף.
וואו, אני מאוד אהבתי את זה, ואני רגע אחזור גם למה שגילי אמרה עוד לפני שהתחילה להקריא את השיר, לכו למימון המונים, תתמכו בהוצאה של הספר, ותנו אותו לכם ולקולגות שלכם, תאמינו לי, אתם תסכו, לי יש את הספר הקודם אפילו, ואני מאוד נהנה מדי פעם לפעם ככה לפתוח אותו ולצחוק לי במהלך היום, הוא פשוט מופלא, אני בטוח שהספר הבא יהיה אותו דבר, אז כנסו ותתמכו, וכמו שאתם יודעים ויודעות, אני בדרך כלל מפרסם תוכן טוב, איכותי ומשמעותי, גילי לא נתת לי תמלוגים מהספר שלה, אז אני אומר את זה באהבה גדולה, וחבל שכך, נכון, באמת נורא והיום אולי נדבר על משהו אחרי זה, בדילמות שאת מדברת עליהם, זה מאוד חשוב, כאילו רגע, אני אשמח רגע שאלה אומנותית כזאת, רוחנית אולי אפילו לא יודע, איך את מגיעה לכל כך הרבה נושאים שבאמת בועטים בבטן, כי יש לך כל מיני שירים, שאתה אומר לעצמך זה אני, וואו, איך היא חדרה למוח שלי והיא יודעת מה אני חושב, ויש גם פעמים שאתה אומר לעצמך, זה סטירה לעולם העבודה, אבל זה כל כך נכון וזה כל כך נוראי. איך את מגיעה, איך את בוחרת את הנושאים של השירים שלך?
אוקיי, אז באמת זה איזשהו תהליך שהוא מגוון. בתחילת הדרך היה מזה הרבה מחוויות אישיות. זה התחיל מזה שעברתי מדינה, וגם עברתי תחום, עברתי מתחום של תקשורת לתחום של גיוס כספים, תחומים שהייתי צריכה ללמוד אותם מחדש, וגם סביבת העבודה שלי הייתה שונה לחלוטין, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינת שפה, והיה איזשהו מהלך של תרגום שהייתי צריכה לבצע אותו. אני חושבת שכל מי שמתחיל מקום עבודה חדש אולי יזדהה עם הדבר הזה. אתה נמצא, אתה בא עם איזשהו סט כלים, סט של מיומנויות, של סקילס, כמו שאוהבים להגיד, אתה יודע מי אתה, מה אתה שווה, מה השאיפות שלך, אבל הסביבה קצת שונה ממה שאתה רגיל, או הרבה שונה ממה שאתה רגיל. במקרה שלי הייתה מאוד שונה, הייתי צריכה, אם הייתי לפני כן עיתונאית, ויש את שיווק, ויש את תקשורת, ושפה הייתה הכלי הכי חזק שלי, פתאום הייתי במצב שבו הייתה הכלי, אפשר להגיד, די חלש שלי. היו לי שגיאות, היו לי טעויות, לא הכרתי ביטויים, לא שלטתי במטריה כמו שצריך. פה אני מדברת על שפה ככלי, באותה מידה זה יכול להיות תוכנה, מיומנות, מיומנות רכה, מיומנות קשה, תוכנה, דילמות ניהול, דברים כאלה. ובתוך האי-וודאות הזאת ניסיתי לעשות איזשהו סדר, סדר בראש, גם, שוב, גם פעולת תרגום הלכה למעשה, וגם פעולת תרגום של הסביבה על עצמי. ואחד הדברים שעזרו לי לעשות את זה היו כתיבה, פשוט כתבתי על חוויות שקרו לי, על המצב שבו הצגתי בישיבה ולא הבינו מה אני רוצה, על המצב שבו באתי עם רעיון מעולה ולא קיבלו אותו, על מצב שבו הצגתי וכן הצלחתי, זאת אומרת, כתבתי גם על המצבים האלה של, של הצלחות, על זה שאני מחכה שכבר תגיע הפסקת צהריים ואני אוכל להוריד מעצמי איזושהי מסכה ולנשום רגע. זה התחיל באמת מהמקום האישי הזה, וזה עבר למקום שהוא אפילו קצת יותר מתבונן ברמה רחבה יותר, כלומר, גם להסתכל על תהליכים שקורים בעולם, גם להסתכל על תהליכים שקורים בארגונים, אצל חברים שלי, אצל מכרים שלי, אצל בכתבות בעיתון, בציוצים בטוויטר או ברשתות חברתיות ודברים כאלה, למרות ששם המצג הוא המון פעמים נורא 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 מבלבל. ומה שעניין אותי, כתבתי עליו מהנקודה שלי, לצורך העניין, גל פיתורים, זה התחיל, אני חושבת, סטרייפ וטוויטר היו הראשונים להתחיל בפיתורים ההמוניים, ועשו את זה גם בצורה שהיא מאוד כמעט אוטומטית, עניין אותי לכתוב על הדבר הזה, כן? במקרה הזה כתבתי דווקא שיר באנגלית, על צורת הפיתורים הבאמת אוטומטית להחריד, בקטע של בוט שולח לך זימון ואומר, בעוד 15 דקות יהיה לך שיחה עם HR, ואתה יודע כבר מה יהיה שם, כן? דברים כאלה. אז אני קצת זזה לפעמים בין חוויות מקרו לחוויות מיקרו, מבחינת מה שקורה בעבודה. ושוב, זה יכול להיות דבר כזה, וזה יכול להיות גם החמש דקות שהלכתי להכין בהם קפה במסדרון, והן היו הרבה יותר חשובות מהשעה וחצי בריינסטורמינג שעשינו לפני כן בישיבה, כי דווקא בחמש דקות שקט האלה נפל הסימון על רעיון שלא חשבתי עליו קודם.
נפלא. אני חושב שהיה חשוב רגע לדבר על זה, כי זה באמת מחבר את כולנו לנושא הזה. בסופו של דבר אני חושב שכמעט כולם עוברים הרבה מאוד דברים דומים וחושבים שהם לבד בתוך זה, אבל זה משהו שמחבר בין כולנו. ומאוד מיוחד גם העניין הזה שאת בעצם משוררת של עולם העבודה, והספרים שלך מדברים על עולם העבודה, כי לרוב פעם היו כותבים על אהבה, היו כותבים על כל מיני דברים כאלה ואחרים, ואת כותבת על עולם העבודה.
כן, אתה מדבר על שירה, כן. אני מתכוון לזה שלרוב שירים היו שירים על מצבים נפשיים, כן. על אהבה, על שירים פוליטיים ודברים כאלה, באמת השירים שלי, הסטאפ שלהם הוא משרד, ישיבה, עבודה מהבית, שוב, מה שהקראתי מקודם, יחסים עם טכנולוגיה, כן, אני והמכשיר שלי, אני והמחשב שלי, אני והאייפון שלי, אני והאפל וואץ שלי, לא משנה מה, כאילו, איזשהו מחשב, דברים שכבר הם כלי עבודה, זה יכול להיות גם אני ופייסבוק, כן, או אני ואיזושהי רשת חברתית, כן, איך היחסים שלנו הם כמעט אנושיים, עם דברים שהם בלתי אנושיים.
בדיוק, וזה פה זה היוצא דופן, כלומר, ואני חושב שזה הרלוונטיות וגם איפשהו העולם החדש של עולם השירה, כי אנחנו בסופו של דבר נמצאים כמעט כל היום שלנו בעבודה, והדברים שאולי אנחנו מתחברים אליהם יותר, זה לא איזה משהו רומנטי שקרה בעבר, אלא יותר מה שקורה עכשיו, ומעניין אותנו גם לצחוק עליו כדי לחיות את זה שוב, וזה מה שהספרים שלך מביאים, ופה ההתמקדות של טכנולוגיה. אז אני אשמח כאילו אם יש לך אולי עוד שיר טעימה שנוגע בלב של הספר.
יש כמה וכמה, אבל הנה, אני אקרא שיר אהבה. קוראים לו, זה לא אתה, זו אני. מסתכלת על אחרים, קצת מסמיקה, כשהכי צריכה אותך, פתאום אתה נתקע. נעצר על שטויות, לפעמים כמעט מת, כמה פעמים עוד נוכל לפרמט? מה שהתאים לפני שנים, היום לא רלוונטי. מסתכלת עליך, כולי באנטי. נהיית איתי, שחוק, מסורבל. גם הזיכרון לא משהו בכלל. ואולי זו דרכך לומר לי, הפעם הגזמת ממש. מרוב טאבים פתוחים כבר נשבר לי, תמצאי לך פרייר חדש. וזה לחלוטין שיר אהבה למחשב שלי, שהולך ובוגד בי מדי יום ביומו, קורס ברגעים הלא נכונים, מי כמוך יודע, אני אציין פה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בעצם פעם שנייה, כי בפעם הקודמת המחשב שלי פשוט קרס over and over again, ועדיין אני שוכב לי בבית מחשב חדש, אני מתקשה להפעיל אותו, כי קשה לי להיפרד מזה, אני אומרת כאילו משהו שהוא מאוד אמיתי, יש לנו שוב את היכולת הזאת להתייחס למשהו שהוא לא חלטין, מכני, טכנולוגי, אני לא יודעת איך זה אצל אחרים, אצלי זה ככה, ברגע שלא יודעת מה, עמוד הבית שלך מסודר באיזושהי דרך מסודר, אתה מרגיש שאתה בבית, אצלי יש ממש היקשרות לדברים האלה, שלא לומר תלות, או משהו כזה, אז זה גם עוד איזושהי דוגמה כזאת, ויש עוד מלא, יש שיר אהבה לסירי, או לאלקסה, לא משנה למי, ועוד המון דברים כאלה, שבאמת באו מתוך גם ההסתגלות שלנו, לטכנולוגיה, או להרגלים טכנולוגיים חדשים, שמשפיעים עלינו, שוב, באופן אישי, והזליגה הזאת היא בין משהו מכני ומשהו רגשי, זה דבר שמעניין אותי, הוא מצחיק אותי, גם אם הוא לא נכון, גם אם הוא מעוות, גם אם הוא לא קשור למציאות, זה מצחיק אותי, וזה מעניין אותי להסתכל על הדברים האלה ככה.
אני חושב שזה מאוד מעניין גם הסתכלות, החיבור הזה של המכני לחלוטין ותוכנה, או לא משנה מה, לרגש שלנו האנושי, וכמה אנחנו גם משתנים בעקבות החיבור לטכנולוגיה, כמה זמן מהיום אנחנו נמצאים מול המסכים האלה. כן.
נכון, ואני חושבת שאני לא יודעת אם אתה מרגיש את זה, אבל אני מרגישה ממש בתקופה האחרונה חרדה, חרדה, שוב, מהעניין הזה של בינה מלאכותית וצ'אט GPT וכל הדברים האלה, ממש חרדה שיום אחד הרובוטים יחליפו אותנו, יום אחד בינה מלאכותית תחליף אותנו, המקצועות של... עכשיו, צריך להפריד בין דאגה או סקרנות או הבנה ששינויים אומרים לבוא לבין חרדה, ואני יכולה להגיד שאני חלק מהחרדה הזאת לפעמים, זאת אומרת, לאו דווקא בקטע של השירים, דווקא שם זה קל, כי זה, אני לא חושבת שזה מה שיוכל... בינה מלאכותית תוכל להחליף, אולי תוכל לכתוב טקסטים אחרים, מן הסתם, היא כבר יכולה, ואני אומרת, בוא נדבר על החרדה הזאת, בוא ניכנס בחרדה הזאת, בוא נבין מה המשמעות הזאת, שמשהו יחליף אותנו, מה המשמעות של מה שהלכנו, למדנו, פיתחנו וזה, פתאום בא משהו ועושה את זה, גם יותר טוב מאיתנו, וגם בפחות זמן מאיתנו, אוקיי? אז איפה כל מה שלקחנו? ואז מתחיל הדיון הבא, אז לאן אנחנו לוקחים את זה? איך אנחנו משתמשים בזה לטובתנו? אבל יש ממש, אני חשה בתחושה הכללית משהו שהוא בין פליאה לבין חרדה. זה שהוא דברים שאני קולטת מהשטח ומעניינים אותי, מעניינים אותי על עצמי, מעניינים אותי על אחרים.
לא, אני חושב גם רגע לקונטקסט שנחבר את המאזינים והמאזינות, בימים אלה זה כאילו יש פתאום כל פעם, כל יום יוצא איזה מוצר חדש של בינה מלאכותית, שמזעזע את החדשות ואת כל איך שאנחנו רואים את המקצועות השונים של אנשים יעבדו בהם, וטירוף כזה, ולדעתנו זה ימשיך גם בתקופה הקרובה, וזה הולך להשתנות, ופה באמת גילי מעלה את העניין הזה של שירה ובינה מלאכותית, וקרוב לוודאי שבינה מלאכותית תכתוב שירה, השאלה מה זה אומר על הנפש האנושית ומה זה אומר עלינו כבני אדם, כלומר משחר האנושות בני אדם ביטו את הרגשות הכמוסים שלהם ביותר ובצורה של הצער הזה של שיר שהוא מבטא אבל סגל מטורף של רגש בצורה מאוד מייחודית של מאפיינת אותנו מכל דבר חי. ופתאום יש לך מחשב, אתה רושם לו, תכתוב לי שיר אהבה, הוא כותב לך איזשהו שיר אהבה, ויכול להיות שהוא עושה את זה בצורה לא רעה כל כך, אבל איפה האנושיות פה, ואז מה זה אומר עלינו? כלומר, זה באמת פחד.
אז אני אומרת, קודם כל למה? למה שמכל הדברים בעולם אנשים יבקשו מבינה מלאכותית שתכתוב שירים? אוקיי, אולי כי הם רוצים את זה כמשהו שהוא פונקציונלי, רוצים את זה כברכה, רוצים את זה כפתיחה למצגת, רוצים את זה משהו כזה. האם בינה מלאכותית תצליח להעביר אותנו חוויה רגשית? יכול להיות שכן, כן, זה גם שוב מעלית השאלה, אז מה זה רגש, לאן המקומות האלה הולכים ודברים כאלה? איך אפשר להשתמש בבינה מלאכותית עבור שירה? אני אספר שגם אני, בעיקר כשאני כותבת באנגלית, אני לפעמים מחפשת חרוזים בגוגל, או הולכת לכל מיני אתרים שימצאו לי חרוז למילה, לא יודעת מה, טק, tech and neck, לא יודעת, משהו כזה, וזה מאוד מקל עליי, או תמיד אני, שאני עושה, אני שואלת עצמי, האם אני מרמה, האם, כאילו, האם זה כמו להשתמש בשליפים או משהו כזה, שאני הולכת ומבקשת עזרה, גם בעברית אגב, לפעמים אני מחפשת חרוזים, כן?
דווקא בקטע הזה אני חושב שזה פשוט כלי עבודה, כלומר אני חושב שזה כלי עבודה לגמרי, לא חושב שזה, זה כמו לפתוח ספר של חרוזים ולבדוק.
נכון, וצריך לזכור אבל שמה שמעניין אותנו הרבה פעמים, זה לא תמיד התוצאה, אלא דווקא האלמנט האנושי, אנחנו הולכים, אנחנו רוצים לשמוע הרצאה של סתם, סטיב ג'ובס, כי הוא כאדם מעניין אותנו, אוקיי? את האתיקה של, שוב, אני סתם משתמשת באפל כאיזשהו שם קוד כזה, את האתיקה אנחנו יודעים, מכירים, זה כבר דבר שהוא מלאכותי, זה כבר מחוץ לו, אנחנו רוצים לשמוע על הבן אדם הזה, איך הוא בוחר את הבגדים שלו בבוקר, כן? האם הוא עושה מדיטציה כדי שיבואו לו רעיונות חדשים? אנחנו רוצים ללמוד דווקא על היכולות האנושיות שהופכות אותו כביכול לעל אנושי, שאני הרבה פעמים מסתכלת על רעיונות עם מנהלים, או שיחות עם מנהלים, אנשים שמובילים כל מיני תהליכים, ולא משנה אם זה ארגונים, או עמותות, או יוזמות חברתיות, האלמנט האנושי זה מה שמעניין המון פעמים, דווקא פחות האלמנט המכני. אם תשאל אותי למה אני כותבת את השירים האלה, הרבה פעמים זה כדי שמישהו באמצע היום, כמו שאתה עושה, יעצור ויקרא אותם, בין אם זה יפתח רגע את פייסבוק, ויראה אותם שם, או יפתח את הספר ויראה אותם שם. אני לחלוטין חושבת על הדברים האלה כמין סוג של הפוגות כאלה, משהו מעורר מחשבה, דווקא ממקום שהוא יצירתי, ופחות מכני, סדור, מערכתי, או משהו כזה.
נכון, אני פשוט חושב, היום היה לי שיחה מעניינת עם קולגה, בהקשר הזה, שיש ספר באמזון שנמכר כספר ילדים, הוא הכל נכתב על ידי בינה מלכותית, וגם כל הציורים על ידי מיד ג'רני, כלומר שאיזשהו כלי של ממילה, שהוא מחולל ממילה לתמונה, ואז עלה לי המחשבה כאילו, ואני אמרתי אותה בכל כזה, שמשחר האנושות אנחנו מספרים סיפורים שעוברים דורות, או שאנחנו ממציאים נרטיבים, אבל פה זה נקטע. פה המכונה סיפרה איזשהו סיפור, והשאלה איזה ערכים ומה היא באמת יוצרת בסיפור החדש שהיא יצאה, שמועבר לילדים, ומה יקרה לספרות באופן כללי עוד שנה, שהרבה ישתמשו בזה בתור כלי, ואנחנו לא יודעים להגיד את התמהיל של אותו ספר, אותו תוצר, 50-70% אולי נכתב בידי עזרה של מחוללים כאלה ואחרים, ואז מה זה אומר? מה זה אומר עלינו באופן כללי? כלומר, יש פה שאלות פילוסופיות מאוד מאוד גדולות, לא יודע, קשות, לא יודע, מה את חושבת?
שוב, אני חושבת שזה קצת שטוח במקרה הזה. אני מסתכלת על שני הספרים האחרונים שאני מוציאה, והם לא ספרים שהם רק שלי. זה ספרים שעבד עליהם צוות, בשני הספרים. זאת אומרת, יש עורכת, בשני המקרים זו שרון קנטור, ויש מהצוות שזו ניצן דרור, והפעם עם הקובץ זו הייתה תמר ידין שהביא את היורים, ובספר הנוכחי זו אילן נועם, שבעצם מייצרת כל שיר קומיקס, זאת אומרת, היא לא רק לוקחת שיר על עולם עובדה, גם אנחנו מייצרים פה עוד חוויה ויזואלית. ואני בטוחה שאפשר בשלב מסוים אולי ללכת לאיזושהי מכונה, ולהכניס את הנתונים וכל זה, אבל כאן יש פה באמת, אני יכולה להגיד, מנקודת המבט שלי, תהליך יצירתי, שיש פה מלא מלא מורכבויות, שאני לא יודעת אם מכונה יכולה ללכת ו-to take all these boxes, המון רעיונות, המון דברים שהם, אפילו בהתלבטות על השם של הספר, אני חשבתי על איזשהו כיוון מסוים, ושרון חשבה על כיוון אחר, ופתאום ניצן הביאה בכלל את האלמנט הגרפי, איך זה יושב הכל ביחד. עכשיו, יכול להיות שאני פה מביאה נקודת מבט שהיא קצת ארכאית, או רומנטית, או נכנס פה העניין הזה של האוצרות, זאת אומרת, אוצרות זה גם דרך הרי לספר סיפור, כן? בממדים אחרים, באמצעות אובייקטים, או באמצעות סאונד, או משהו כזה. יש פה איזשהו עניין של עומק, עכשיו, ברור שמכונות יכולות לכתוב ספרים, מכונות כבר כותבות ספרים, כאילו אתה נמצא היום מול שוק הספרים, אני אפילו לפעמים שואלת את עצמי, למה לא הוציא עוד ספר, יש כל כך הרבה אחרים, והתשובה היא, זאת אומרת, אני לא יודעת כמה אנשים כותבים שירים על עולם העבודה, וגם מוסיפים לזה קומיקס, אני לא יודעת, כן, אבל...
לא, אבל ברשותך אני אענה על זה, למה את צריכה להוציא את הספר, או באופן כללי ספרים, כי יש לך קול מיוחד. והכל הזה מתבטא ביצירה שאת יוצרת יחד עם הצוות שלך, כמו שאמרת, ופה קצת קטעתי מה שנקרא, או שרגע עצרתי את השיח הזה, כי אני חושב שדענו בזה בצורה יחסית מכמה כיוונים, ואני חושב שגם את צודקת, התשובה היא שכרגע המכונה לדעתי לא יכולה, בבטם ליין, בשטח זה יוצא לאנשים, ואתה לא יודע בעצם מה הם מקבלים מזה.
אני רק אוסיף משהו קטן על זה, שכמו שאנחנו הולכים ומשכללים את הבינה המלאכותית, אני כן חושבת שהיא גם הולכת ומשכללת אותנו, זאת אומרת, אני יכולה לכת להוציא, אני יכולה בשבילי להוציא ספר ילדים, אני עושה את זה באמת בחצי שנה, אני יודעת לכתוב, אני יודעת לזה, אני יודעת להפיק, אני עושה מימון המונים, טק, יש את זה, אבל השאלה היא תמיד למה, למה, וכמו שאני רואה כל כך הרבה אנשים הולכים ומוצאים ספרים, חלקם מוצלחים, חלקם לא, חלקם פופולריים, אני יודעת שהספר שלי צריך להיות מצוין, ייחודי, מיוחד, כן, עם קומיקס, עם עוד שכבה, עם לא לוותר על הדברים האלה, ולא לרמות את עצמי, ולא לרמות את הקהל שלי, ולכן אני חושבת שכשם שבינה מלאכותית הולכת ומשתכללת, גם היכולות האנושיות והיצירתיות צריכות להשתכלל יחד איתן.
תוספת מעולה, כלומר היא מאתגרת אותנו להיות הרבה יותר טובים כדי להתעלות גם על אחרים וגם עליה בסופו של דבר במבחן המציאות של הצלחה של כל יצירה שתהיה. אני מאוד אהבתי את התשובה והיא צודקת לגמרי, ואני רוצה לשאול שאלה, עוד שאלה מעניינת אני חושב, מה התפקיד של שירה בעולם העבודה העתידי?
קודם כל לאפשר לאנשים לפתוח מצגות עם ציטוט, סתם, זה היה בצחוק.
דרך אגב, אני הייתי בשני כנסים, שזה מה שקרה עם השירים שלך, כן, בפרוטוקול.
נכון, נכון, לכבוד לי, ואני אגיד יותר בזה, שגם יש את הקטע הזה, שאנשים רוצים לעזוב מקום עבודה, או להיות באיזשהו ממד, לפתוח ישיבה, לתת איזושהי מטאפורה או משהו כזה, ואז הם הולכים ומשתמשים או בציטוט, או בשיר, או במם, או משהו כזה, וזה התפקיד בנטר של שירה, לתרגם. יש לי שיר שאני יכולה גם לקרוא אותו, הוא גם מופיע בקמפיין, שאומר, פשוט תסבירו מה זה עושה. זאת אומרת, לפני שהולכים לבאזוורדס ולגרפי ולמסביר כל זה, בואו נתאר את זה רגע פשוט. ושיר טוב הוא שיר שיכול להעביר חוויה מורכבת בצורה פשוטה. זאת אומרת, אחד הדברים, בין היתר גם שאני הולכת ומלמדת סטורי טלינג למנהלי פרודקט או לאנליסטים או משהו כזה, אחד הכלים שאני נותנת זה הכלי שלמדנו בכיתה ד' בשיעור ספרות, זה מטאפורה. מה שאתה רוצה להגיד עכשיו, בשדה אחר, תסביר את מה שאתה רוצה לשף, תסביר את מה שאתה רוצה לילד בן 3, תסביר את מה שאתה רוצה למעצבת אופנה, תסביר את זה לשחקן כדורגל. ולפעמים שירה יכולה לעשות את הדבר הזה, בין אם זה כי היא משתמשת בדימויים, בין אם זה כי השורות הן קצרות, החריזה היא הופכת את זה למשהו שהוא זכיר, ההומור הופך את זה למשהו שהוא אפליפטי, והוא נותן הרגשה טובה. שוב, במקרה שלי השירים הם סאטירים, אז אני מנסה לשלב בהם הומור, למרות שלפעמים אפשר לקרוא אותו שיר, והוא יראה פעם אחת מצריק, ופעם אחת ממש ממש עצוב. ואני רוצה לקוות, ואני לא חושבת שאגב, זה לא בזוי להשתמש בשירה למטרה ארגונית, או למטרה בתוך עולם העבודה, להפך, אם זה עוזר, לבטא רגשות, לבטא בעיות, לבטא כאבים, עד רבה, כאילו, לשם זה צריך ללכת, אם מדברים על תפקיד. מעבר לזה, יש את העניין של, שוב, חוט המחשבה, כיוון מחשבה אחר, השראה, דרך להסתכל על משהו ממקום אחר.
אני כן רוצה שאנחנו נקנח באיזשהו שיר שלדעתך יגרום לבעיטה בבטן. בוא אני אתגר אותך. משהו?
וואו, יש כמה... אבל בוא אני אקריא שיר ואז קצת נדבר עליו. קוראים לשיר הזה, מישהו מטפל בך. הוא בנה את הצוות, גייס אנשים, דיבר עם השקיע, בעצם 30. עיצב את המשפח, חזה אמרות, קיצץ במשכורת, חישב גם תקורות. כשצריך הוא חיבר, כשנדרש הוא ניער, ופעם וחצי אפילו פיטר. הוא הבטיח מילה שלי זאת מילה, הוא כופף בשנייה החלטות הנהלה. לפעמים הוא הלחיץ, לעתים הוא החמיץ, וקראו לו פחדן או לחשו אמיץ, והשליחו עליו רגשות, מחשבות, וביקשו שיבין, וביקשו עטבות. לפעמים הוא זכר, לפעמים הוא שכח, הייתה פעם אחת שאפילו ברח. ורק מדי פעם את עצמו הוא שואל, האם מישהו זוכר לדאוג למנהל?
יפה מאוד. זה ממש נוגע בבדידות המנהל, ממש.
נכון, וזה שיר שהוא בא מהשטח, הוא שיר שבא אחרי שיצא הפעם עם הקובץ, אז פנו אליי כמה וכמה אנשים ונשים ויועצות ארגוניות ואנשים מקהילת העבד הזה הוא אני, ואמרו, הספר הבא צריך לדבר יותר על חוויות של מנהלים, זאת אומרת, העבד הזה צריך כבר לגדול ולהיות המנהל הזה הוא אני.
מדהים.
וזה משהו שכתבתי, אגב, זה נורא מצחיק, אני קוראת את השיר הזה, ו... זה על ההוא, זה על המנכ״ל ההוא, זה על הסטארט-אפיסט, זה, ובסוף אני אומרת, זה על עצמי. כן, כל אחד זה על עצמו, כן, כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך הדבר הזה. זה דווקא שיר שכתבתי אותו מתוך החוויה שלי, בניהול של הפעם עם הקובץ. הרגשתי שאני נורא נורא לבד בתוך התהליך הזה, למרות שמסביב נראה שאני מוקפת וכל זה.
כן.
אבל אני חושבת שזה איזושהי חוויה שמשותפת לכל מיני מנהלים בדרכם שלהם. בוא נה, אני עשיתי ואני חישבת, מי דואג לי? שמה, כאילו, לא יודעת, תישאר פתוחה ככל הנראה.
לא, זה המסר עבר, המסר וההרגשה עברה, ומה שהשיר הזה עושה, אני מניח הוא יעשה אחרת לכל אחד שיקשיב לו, כי בסוף זה מי שאנחנו. יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
אם היית צריך לחשוב על השנתיים האחרונות בעולם הזה של עולם העבודה, מנקודת מבט של למידה בארגונים ומה שאתה מתעסק בו, יש איזושהי תופעה, נניח שאתה קפצה לך לתשומת הלב יותר מאחרות או משהו כזה?
את קלה רצינית השאלה הזו.
אני אגיד רגע, תראה, קרו בשנתיים האחרונות כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, יצאנו מהקורונה, התרגלנו למודלים היברידיים, העניין הזה של עבודה מהבית, לא מהבית, אחר כך כולם דיברו על ההתפתחות הגדולה, ההתפתחות השקטה.
אני לא אוהב את הדברים האלה, כאילו ספציפית ההתפתחות השקטה וכל זה, אני חושב שזה בושיט, אני חושב שזה תמיד היה, כלומר מי שלא רוצה לעבוד יגיד בסדר, יכתוב כמה מיילים ויעשה מה שבא לו, באופן כלל גם במשרד, כאילו לא משנה איפה אתה. אני רק אגיד, אני חושב שלפני הקורונה היה ערב שעשיתי שנקרא spoken word ללמידה, כלומר ערב שירה מדוברת של מקצועי, שגם היה לאחרונה את הפעם השנייה, הוא היה מאוד מוצלח, באמת כמות מטורפת של אנשים וגם ביקורות ממש נפלאות של אנשים שחוו את זה, ואני אבל בפעם הקודמת כתבתי שיר שנקרא ארכיטקט למידה, ואני מסיים בזה שאני אומר, כאילו מדבר הרבה בתכלס על זה, על החשיבות של התפקיד, כאילו, ואני רשמתי שם שהמקצועות, שלמה ארכיטקט למידה, לא כי אני חכם גדול ואני בונה זה, התעשייה תתרסק, והמון מקצועות ייעלמו, וזה מה שאמרתי לפני שנתיים, ויצטרכו אנשים כמוני שיתחילו לחשב איך לבנות מקצועות חדשים, שזה בעצם מה שקורה עכשיו עם הבינה המלאכותית, והכל זה כבר, לא, גם זה לא חדש, זה תמיד היה בכותרות, היום זה פשוט מרגישים את זה בצורה הרבה יותר חזקה, ואני מסיים בזה, ולמרות שהצטרכו אותנו בצורה מאוד משמעותית, אבל בשעות משבר, הדבר הכי רציני שקורה, והראשונים שמפטרים אותם, זה את מחלקת ההדרכה. אז אלה שצריכים אותם הכי הרבה, מפטרים אותם הכי הרבה, ואני מקבל במיוחד בימים האלה, הודעות מאנשים שעבדו בחברות, שהלוואי, וכל אחד ממי שמאזין ומאזינה, היו מתקבלים אליהם, והם בכירים מאוד בתפקידים שלנו, של למידה, והם היו צריכים, סיפור אחד אמיתי, ממש מהיממה האחרונה, אתמול בלילה, מישהי ניהלה צוות מאוד גדול, של מחלקת למידה ופיתוח ארגוני, והיא נאלצה לפטר את כל הצוות שלה, ושאתה מקבל את הסיפור הזה, אתה אומר עצמך, מה קורה פה? כלומר, הארגון הזה לא מבין, שהוא יצטרך לסגל לעצמו, שיטות אחרות לגמרי, ואלו האנשים שהוא יצטרך, אבל הוא לא יודע את המשמעות הזאת, הוא מפטר את כולם, וזה הזעזוע הכי גדול, אם אני מסתכל רגע על השנתיים האחרונות, אני מסתכל רגע על החודשים האחרונים, וזו הזעזוע, והזעזוע רק יתחיל. כן.
כן, זה מדהים, כי השיר שפותח את הספר החדש, קוראים לו יהיו שינויים, ואני חייבת להכיר אותו, כי כל כך מתחבר למה שאמרת, הוא קצר, אז אני אכיר אותו מהר, יהיו שינויים. יהיו שינויים, זה לא נגדך, זה לא שלא ניסיתי, אני דווקא בעדך, מי חשב שדווקא במשמרת שלי יצטרך, אבל יהיו שינויים, זה לא נגדך, נו, הצרכים השתנו, וכשהשיר הזה מגיע גם עם קומיקס בועט לפנים לידו, קצת מבין את הסיפור הזה, שמה שאמרת כרגע שוב, גם ברמת המקרו של מה קורה פה, גם העניין הזה של הצרכים השתנו, וגם העניין של כשאתה מקבל את ההודעה הזאת, מה קורה לך בפנים. זאת אומרת, תמיד אני אומרת, יש את הגלגל העיניים שלנו שמסתכל החוצה, ויש את מה שמסתכל פנימה, מה שקורה לנו בפנים, בפנים בתוכו, וכשאתה שומע את הדבר הזה, הצרכים השתנו, זה משפט נורא קשה. כי זה משפט שהוא גם אומר,
בתורה.
אני מיותרת, אני מיותר, כבר לא צריכים, כבר לא זה. וואי, וזה כואב, זה נורא נורא כואב. אמרה בחיוך, כן?
זה כואב. כן, זה כואב בטירוף, אבל זה כואב בטירוף קודם כל, את יודעת, אבל זה גם מזכיר לי את הימים של תחילת הקורונה, שעובדים חיוניים, ומי חיוני ומי לא, וגם עכשיו, גם מה שאת אומרת, גם שאתה מיותר, המסר הזה לבן אדם, שכל תכליתו, מרבית מתכליתו היום, סביב עולם העבודה, זה כזה עושה לך, אך, במהות, ואתה אומר זה, אני מאוד התחברתי ליהיו שינויים, אז אני רק אגיד שוב, לא לשכוח ללכת להדסטארט, חפש גילי יובל, כי כרגע אנחנו לא יודעים את השם של הספר, אז תמצאו אותה לפי השם של גילי יובל בהדסטארט, תתמכו בפרויקט, אני אשים גם קישורים רלוונטיים, וגם קישור לרכוש את הספר, שווה לכם לרכוש אותו לפני כולם, תאמינו לי, אתם רק תרוויחו מכך, וגילי, יש שאלה שאני שואל את כולם, וזה התחיל נראה לי מפרק 30 או 40, ואת היית בין הראשונות, פרק 16, זה איך את לומדת משהו חדש?
אני לומדת משהו חדש, תמיד דרך לעשות אותו, דרך חוויה. ככה זה היה עם הספר, וככה זה היה עם לעצור את הארוחות, וככה זה היה עם להוציא מגזינים. אני מאלה שכשהם נרשמים לקורס אונליין, הם עוזבים אחרי שני סשנים, והדרך הכי טובה שלי ללמוד זה רק ללכלך את הידיים בעצמי. לחלוטין.
מדהים.
כן.
מדהים, מדהים. רק אני אגיד גם לפרוטוקול, גילי, יש את עשייה, אני גם אגיד לפרוטוקול, שאני זוכר שהיא הייתה בקמפיין של ההדסטארט הראשון, ואני יצרתי את הקשר, אמרתי, אני רוצה גם לעשות פרק ולפרסם את ה... מאוד התחברתי למה שהיא עושה ורציתי לפרסם, וזה היה קרמה טובה, כאילו זה עזר לה גם לחשיפה, זה יצר לה עוד אימפקט, ואז שאני עשיתי את הקמפיין שלי לספר שלי, שזה רכבת הרים רגשית.
נכון, אני זוכרת משהו, תוכניות למידה, זה רקורד, דניאל, זה אחלה שיר. כן. גם בשלב מסוים כתבתי, ואתה כתבתי לי תגובות.
כן, כן, עשינו באטל שירה כזה, אפילו כדי זה, וגילי, וזה כאילו קרמה, כי ואז גילי באמת בא גם איפשהו, מה שנקרא, לעזרת חבר, ופרגנה לי, ורק אומר את זה לפרוטוקול, קודם כל שווה להפיץ דברים טובים, וגם קרמה חוזרת, ובמעמד הזה אני אומר לך תודה. ובתור מעריץ, אני זוכר עוד אז שעצרתי את הקשר, כל כך התרגשתי, שהתקשרתי לאשתי ואמרתי, תקשיבי, גילי יובל אמרה לי כן, ואז אשתי שאלה אותי, מי זאת גילי יובל? אני עושה, אין, את לא מבינה כלום, אמרתי לי, את לא מבינה כלום, את לא מעודכנת בעולם, ולא משנה מה עתידי, את תכירי אותה אחרי הפרק, וזה.
אוי, זה כל כך דברים שרואים מכאן, לא רואים משם, אבל אני, תודה לך, כאילו, באמת, תודה לך, אני מזכיר לך שגם ממך למדתי המון המון דברים בשנתיים האחרונות, כולל איך להגיש פודקאסט, אז אין כמו תודה.
לא נגלה הכל, לא נגלה הכל בפרק הזה. אז גילי, שוב תודה, חבר'ה, כנסו, תקנו את הספר, אתם רק תרוויחו, וגילי, תודה רבה על פרק נפלא נוסף.
תודה.
להתראות ונתראה בפרק הבא.
יש לי את זה. אוקיי, קמפיין אחד, שירים סאטירים על עולם העבודה, קמפיין שני, שירים וקומיקס על עולם העבודה.
גילי, למה שלא פשוט תגידי שאת מוציאה ספר חדש, אה?
אוקיי.
אז תעדכני אותו על העולם, טק ווינטר, הוא שמע על זה, אם לא...
אז קליק בייט, לא תאמינו מה מסתתר מאחורי הכריכה. 3 נקודות.
שירים.
וקומיקס.
גילי, למה שלא פשוט תגידי שזה ספר שאני שלח, שהספר הראשון, הפעם עם הקובץ היה להיט, ומאז היה לך טור בעיתון עם קומיקס ושירים, וזה הספר חדש.
נו, באמת.
תודה. יש כן מי שהתחתן איתה, תאמין לי.
אינפלואנסרים. מה שאנחנו צריכים זה אינפלואנסרים שיצטלמו עם הספר ככה, וזהו, זה יהיה ויראלי בטירוף.
גילי, פשוט תסבירי מה זה עושה. עזבי אותך מבאזוורדס, דברי על זה פרסה. בלי גרפים ומצגת, בלי לאכול את הראש. תתארי פשוט. בוא לבן 3.
מה, פשוט להגיד ספר עם שירים וקומיקס על כל ה...
כן.
על כל זה שהאישי והמקצועי מתבלבל לך, הקטע הזה שאת באה לעבודה עם מלא רענות מעולים, ואותו מישהו תמיד פוסל לך אותם פעם אחר פעם, כי הוא חושב שהוא מבין יותר טוב ממך?
בדיוק.
לא עובד בחיים. היי, זוכרים את הפעם עם הקובץ? הספר הראשון שלי? תשכחו ממנו. אני מוציאה ספר שני. עם שירים חדשים, והפעם גם עם קומיקס משובח של אילן נועם. כדי שזה יקרה, אני צריכה אתכם איתי. עכשיו, בהדסטארט. ככה? אתה רוצה? זה מה שרוצה שאני אעשה? יופי. זה עם פור. בטח.
ראה. רעב לידע. פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il.